פנימה, פנינים ותכשיטי פנינים, אזור הבורסה ברמת גן, מגדל יהלום, קומת הלובי, בימים א' עד א' עד 5:30 בערב, טלפון 03-613-2770. אתרוגי לוריה כפר חבד, אתרוגים מהודרים בהשגחת בדת ציידה חרדית, טלפון 03-960-6741. התוכנית בחסות מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חבד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות, לקבוצות וליחידים 050-526-4864. מקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם, וערב טוב לרב מנחם ברוד.
ערב טוב וחודש טוב לך ולמאזינים.
חודש טוב, היום כמו שציינת ראש חודש מנחם אב, שבו ממעטים בשמחה, ואנחנו בכל זאת עם התוכנית הקבועה שלנו, שבה יש את הסיפור החסידי, פינתו של הרב אהרון כהנא על דמות בחסידות, חמישה דברים שלא ידעתם, והפעם על חסידות אוז'רוב, השיעור בספר התניה, ולקראת הסוף, הוורט החסידי. הרב ברוד, אנחנו צריכים לשוחח על כמה דברים. אחד הדברים זה הנושא של התקופה. בתקופה הזאת אנחנו, משנכנס אב, ממעטים בשמחה, בחסידות, השמחה הוא משהו מאוד משמעותי בתורת החסידות. איך משלבים את שמחת החסידות בתקופה כזאת קשה?
על זה אומרים שהשאלה היא, מאיזה כיוון מתחילים? יש כאלה שהם מתחילים בתשעת הימים, בראש חודש אב. ראש חודש אב, ממעטים בשמחה, ואז הם מתחילים למעט בשמחה, ממעטים בשמחה, עובר תשעה באב, הם ממשיכים למעט בשמחה, הרי לא הייתה הנחיה לחזור לשגרה. ממעטים, 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 מגיע חודש אדר, או, מרבים קצת בשמחה. אז אפשר לשער באיזה רמת שמחה הם כל השנה. לעומת זאת, בחסידות אומרים שההתחלה היא מחודש אב. סליחה, ההתחלה היא מחודש אדר. משנכנס אדר, מרבים בשמחה, ואז מרבים, 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 ניסן, אייר, סיוון, תמוז, מגיע אב, ממעטים, מורידים קצת. אז כל השנה אתה בשמחה, אתה נמצא בדרגה מאוד מאוד גבוהה של שמחה, וכשמגיע חודש אב, אז קצת, קצת, ממעטים בשמחה.
איזשהו היכר.
כן.
אז מעטנו מעט בשמחה, הרב ברוד, הסיפור החסידי, בבקשה.
כן, סיפור שגם קשור לימים האלה. מספרים שהיה זמן שנוצר מתח, מחלוקת, בין חצרותיהם של הצדיקים רבי יהודה הירש מסטרטין ורבי מאיר מפרמישלן. המחלוקת הגיעה עד כדי כך שהם, שני הצדיקים האלה, לא דיברו זה עם זה. פעם אחת קרה ששניהם יחדיו נזדמנו לעיר לבוב. לשניהם היו חסידים בעיר, ובלי שום תיאום מראש, הם באו שניהם באותו זמן לבקר את החסידים. עזר השם עוד יותר. בעיר לבוב היה יהודי חנווני, שהוא העריץ את שני הצדיקים. תמיד הוא נהג לבקר פעם אצל זה, פעם אצל זה. וכמה ימים לפני שהצדיקים האלה הגיעו לעיר, נולד לו בן זכר, ומועד הברית חל בדיוק באותו יום שהשניים שהו בעיר לבוב. החנווני הזה היה יהודי תמים, לא הכיר את כל הפוליטיקות. והוא שמח מאוד על ההזדמנות שנפלה לידיו לכבד את שני הצדיקים במצוות המילה. מבלי לחשוב הרבה, הלך וביקש מהאחד להיות הסנדק, ואת השני הזמין להיות המועל. כל אחד מהצדיקים לא ידע שהוא הזמין גם את השני, ושניהם הסכימו למלא את בקשתו ולבוא לברית. ביום הברית, החנווני מסיים את כל ההכנות, ויוצא בעגלה להביא את שני הצדיקים. תחילה הוא אסף את רבי יהודה הירש מסטרטין, וכשהגיע לאכסניה של רבי מאיר מפרמישלן, הוא ביקש מרבי יהודה הירש לסלוח לו, והוא הולך לקרוא לסנדק. כשראה רבי יהודה הירש שהחנווני מביא איתו את רבי מאיר מפרמישלן, אז הוא הסב את פניו ממנו. ראה רבי מאיר שהצדיק השני יושב ולא מסתכל לכיוון שלו, והחליט שזו ההזדמנות לסיים את המחלוקת שביניהם. ניגש על המרכבה, לא עלה עליה, ואמר, מאיר אוהב כידוע לספר סיפורים מעשיות. אני אספר, ומי שרוצה ישמע. ואז הוא סיפר, במדינת ספרד חיו יהודים עד שבא הפרשה של, של האינקוויזיציה ושל גזירת הגירוש, והרבה יהודים אכן עזבו, אבל היו יהודים שלא עמדו בניסיון וקיבלו עליהם למראית עין את, את הדת הנוצרית, והם היהודים האנוסים. בין האנוסים האלה היו כאלה שהגיעו למעמד של כמרים ושרים, ואף אחד לא ידע שהם יהודים בסתר. יום אחד קרה שאחד השרים הבכירים של הממשלה חלה במחלה קשה. כשמצבו החמיר והוא עמד על סף, על סף גסיסה, המשרתים הזמינו את הכומר כדי שהשר יוכל להתוודות לפניו על חטאיו לפני שהוא עוזב את העולם. כיוון שהוא היה שר מפורסם ושר חשוב, הביאו לו הגמון מפורסם שהיה מקובל בחצר המלכות. נכנס ההגמון אל חדר החולה והחל לדבר איתו, אבל כשהחולה ראה את, את ההגמון עומד לידו, הוא סובב את פניו אל הקיר ולא הסכים אפילו להסתכל עליו. חשב ההגמון שאולי המחלה שלו כל כך התגברה, שהוא לא יכול אפילו לסבול שמדברים אליו, הזמין את הרופא. הרופא אמר לו שהמצב שלו די יציב, הוא לא רואה כאן החמרה מיוחדת. הרהר ההגמון והגיע למסקנה שכנראה יש סיבה אחרת לעובדה שהחולה לא מוכן אפילו להסתכל עליו. הוא הסתכל מסביב בחדר והוא רואה שבחדר הזה אין שום צלב. זה היה בשביל עוד סימן. הורה ההגמון למשרתים לסגור את הדלת ולא להתיר לאיש להיכנס פנימה. כשהדלת נסגרה, ההגמון הסיר את הצלב מעל צווארו, גחן מעל החולה ולחש באוזנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. החולה פתאום הסב את פניו, הביט בהגמון, ראה שהוא לא עונד צלב, ואמר, גם אתה יהודי? אמר לו ההגמון, כמוך, גם אני עובד את השם אלוקינו בסתר. ואז הם שוחחו ביניהם, כל אחד סיפר על הקושי של החיים הכפולים, ובסיום הפגישה הבטיח ההגמון במרכאות לחולה, שאחרי מותו הוא יביא אותו לקבר ישראל. זה הסיפור, סיים רבי מאיר בפרי משלן. ברגע שנודע לשני הנושאים שהם עובדים אלוקים אחד, אז ליבם גם כן נעשה לב אחד. אז וכי אנו גרועים מן הנושאים, הרי שנינו עובדים אותו בורא עולם, לא בסתר, אלא בגלוי, אף על פי שכל אחד ואחד משנינו עובד את השם לפי מסורת אבותיו. אם כן, מהו הרוגז? יסב נא רבי יהודה הירש את פניו אליי, ניתן יד איש לרעהו ונאמר שלום עליכם. נתרצה רבי יהודה הירש לרבי מאיר, עשו שלום ביניהם, עשו את הברית, זה סנדק וזה מוהל, ומאותו יום התקרבו זה אל זה בלב שלם, ונעשו ידידים נאמנים בלב הנפש.
רבות, אני יכול להוסיף תפילה לסיפור הזה? שהלוואי וכולנו כאן נלמד מהסיפור הנפלא הזה, ואין ספק שתבוא הגאולה. כולנו יכולים ליהנות מזה.
בעזרת השם.
אתרוגי לוריה כפר חב"ד, אתרוגים מהודרים בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. טלפון 03-960-6741. קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד, 03-960-6204. התוכנית בחסות מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חב"ד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות, לקבוצות וליחידים, 050-526-4864.
חזרנו אליכם לאחר פרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, בתחילת התוכנית דיברנו על עניין של הממעטים בשמחה. מה שאמרת בהתחלה הוא מאוד מאוד מעניין, שחשובה נקודת ההתחלה. ואם התחלנו בחודש אדר, אז כשאנחנו ממעטים וממעטים בשמחה בחודש אב, אנחנו לא ממש ללא שמחה. אולי תרחיב באמת בנושא הזה.
כן, אז אנחנו רואים שהחסידות מחפשת ועושה ממש מאמצים למצוא גם בימים האלה שבהם ממעטים בשמחה, למצוא שמחה שהיא מותרת על פי התורה. הרי יש דברים שאסורים, כמו כלי זמר, אכילת בשר, שתיית יין, עריכת חתונות וכדומה. אבל כשעורכים סיום מסכת, אומרת התורה שזה אירוע משמח, ומבחינה הלכתית אפילו יש מקום להתיר אכילת בשר ושתיית יין. ובנושא הזה היו בין שבטי החסידות כאלה שאפילו ממש ערכו סיום ואכלו בשר ושתו יין. היו כאלה שלא הלכו ממש לאכילת בשר ושתיית יין, אלא הסתפקו בעצם העניין של, של הסיום. זאת אומרת, החסידות אומרת שצריך עד כמה שאפשר לאחוז בשתי ידיים בשמחה ולברוח עד כמה שאפשר מן העצבות. אז זה יש פתגם של רבי אהרון מקרלין, הוא אמר כך, העצבות איננה עבירה, אבל הירידה שהעצבות יכולה לגרום, לא יכולה לגרום אפילו העבירה החמורה ביותר. אנחנו רואים ביטוי מאוד חריף של האדמור הרייץ מלובביץ'. הוא כותב באחד מאגרותיו את המילים האלה. רבותינו הקדושים גזרו אומר, אשר הדאגה והעצבות, גם ממילי דשמיה, כלומר עצבות גם מדברים רוחניים, היא מידה רעה ואסרוע באיסור גמור ומוחלט, ודנוה בדין ארבע מיתות, לגרשה מנחלת חסידים ולעקר אחריה, אשר לא יישאר ממנה גם ריח של ריח רע המביא הפסד רב.
מצוות תעשה ולא תעשה.
עצבות זה דבר שמחוץ לתחום. מה שכן, וזה באמת הדבר שקשור לתשעת הימים, זה העניין שהחסידות מדברת עליו על מרירות. או לא מרירות בעברית, יש פה איזשהו בלבול. מרירות זה אדם מריר. התמרמרות.
ביטר, קצת.
התמרמרות. אדם שמתמרמר על, 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 על מצבו, על הדברים הלא טובים. מה בעצם ההבדל? ההבדל הוא, אומרים ככה, שההבדל בין מרירות לעצבות, זה ההבדל בין בשר כשר לבשר טרף. עצבות זה בשר טרף. אין מה לעשות עם זה. אי אפשר להתיר בשר טרף בשום צורה שהיא. טרף. מרירות זה בשר כשר. בשר כשר, כמו שהוא, אי אפשר לאכול אותו. צריכים לשחוט, שיהיה כדת וכדין, צריכים לבדוק, צריך להוציא את הדם. אבל על ידי פעולות מסוימות, אתה יכול להכשיר את הבשר. מה זה מרירות? ההבדל בין עצבות למרירות, עצבות זה משהו שהוא כתוב בתניה, שהעצבות שייכת ליסוד האפר. כלומר, זה דבר של שקיעה. אדם עצוב, מה הוא עושה?
פעילות יורדת.
הולך לישון,
פסיבי,
הולך לא לישון, מסתגר, עזוב אותי, לא רוצה לעשות כלום. ולכן זה הדבר החמור ביותר, כי יהודי שמאבד את האנרגיה, מאבד את המרץ, מאבד את הכוח, אז מכאן ואילך, כמו שיש את הביטוי, העצבות היא הסקופה, היא המפתן לכל הדברים הרעים. לעומת זאת, התמרמרות זה לא מצב שאדם הולך לישון. ההתמרמרות נמשלת לאדם שביתו עולה באש. עכשיו, יש מצב שאדם, ביתי עולה באש, תופס לו איזושהי פינה, הולך לישון, לא אכפת לו מכלום. בדרך כלל זה לא כך. אדם שביתו עולה באש, רץ, מתרוצץ. הוא לא שמח, הוא לא רוקד. אבל יש פה אנרגיה, אנרגיה של, של, של גבורה, של, של, של תיקון. זוהי ההתמרמרות. אדם כואב לו, הוא רואה שיש דברים שצריכים לתקן אותם. אבל הוא חלילה לא נמצא במצב של דיכאון, במצב של עצבות, ובמצב שהוא מוליך את ההתמרמרות הזאת להחלטות טובות, לתיקון. זה כמו בשר כשר, שאתה שוחט אותו, ממליח אותו, עושה את מה שאתה צריך לעשות כדי להפיק ממנו דבר טוב. ועל זה הוא אומר בספר התניה, שהמרירות היא תרופה, אמנם היא תרופה מרה, אבל היא תרופה שלזמנים מסוימים אפשר וצריך להשתמש בה.
ובתקופה הזאת?
עכשיו, כיוון שעל פי התורה, אז התקופה הזאת היא תקופה שבה ממעטים בשמחה, אז זה הזמן שבו צריך יותר ללכת על הכיוון של ההתמרמרות, יותר לשים דגש על הדברים של כאב, בעיקר ממה שקשור עם חורבן הבית, וגם פה, אבל לא להישאר יותר מדי עם העצב, אלא לקחת למשל את הכאב על החורבן לכיסופים לגאולה, ללימוד, כואב לך שנחרב את המקדש, תלמד מה זה בית המקדש.
נו, ותקבל מזה איזושהי שמחה של לימוד, זה שמחה של ידיעה.
ואתה מקבל מזה גם, זה לא רק שמחה, זה עניין של תקווה, ובעיקר אתה לא נופל למצב של דיכאון, למצב של עצבות, אלא אתה נמצא כל הזמן במצב שלכל היותר, זאת התמרמרות שהיא מוליכה אותך לעלייה לדרגה יותר גבוהה, וגם זה רק במידה שבאמת התורה אומרת, וגם פה כפי שאמרנו, למצוא עדיין את הדרכים שהתורה מתירה לנו למצוא אפשרויות של שמחה, כדי לא לעזוב את השמחה, להישאר מחובר לשמחה, עם זאת ממעטים בשמחה. יש עוד פתגם, שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, זה פתגם חסידי, ממעטים את העניינים השליליים של חודש אב בשמחה, באמצעות שמחה. שמחה מותרת כמובן. כלומר, באותה שמחה שהתורה מתירה לנו, אנחנו משתמשים כדי לבטל את העניינים השליליים, וכמו שיש את הפתגם שאז יאמרו, אז יאמרו, הגדיל השם לעשות עמנו, בזכות מה? היינו שמחים. בזכות זה שהיינו שמחים, נזכה לכל הטוב שיהיה כשתבוא הגאולה.
כמו הרבה נושאים ששוחחנו עליהם בתוכניות בשעבר, זה עניין של מידתיות, כמה וכל דבר במידה הנכונה.
בוודאי.
וגם בזמננו אלה שתקופת של חודש אב. כהרגלנו אנחנו אמורים לשוחח עם הרב אהרון כהנא על הדמות בחסידות. רב אהרון כהנא נבצר ממנו היום לעלות לשידור בגלל צרידות.
וכאן זה רדיו קול חי, חייבים שהכל יהיה חי. אז עם הכל יש צרידות, אבל העת והקולמוס של הרב אהרון כהנא תקין לחלוטין, אז הוא שלח לנו את פינתו. ורב חיים, בבקשה, בוא תקרא, תהיה אתה הרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה היום.
הרב הקדוש, רבי משה.
אנחנו מדברים על... על, על דמות בחסידות, על בעל הישמח מוישה, האדמור רבי מוישה, טייטלבוים זכר, הראשון.
הראשון, זכר, צדיק וקדוש לברכה. הרב הקדוש רבי מוישה, טייטלבוים זכר, צדיק וקדוש לברכה, רב ומחבר ומייסד החסידות בהונגריה, וראש למשפחת טייטלבוים. השם טייטלבוים נלקח בגרמנית, שהוראתו פירוש הדבר זה תמר. החתם סופר מגדיר אותו בספרו צדיק התמר, המשפחה מתייחסת למרן הרמ"א ולמהרש"א ולגדולי ישראל נוספים ומפורסמים. וממנה יצאו הרבה רבנים וצדיקים. רבי משה טייטלבוים נולד בשנת תקכ"ט בעיר פרמסלה, לאביו רב צבי הירש מזוברוב, אם אני מאיית את זה נכון, ולאמו הרבנית חנה. מצעירותו למד תורה בשקידה, ובעודנו נער נתפרסם שמו כעילוי, וגדולי הדור העריצו אותו. כבר בהגיעו לגיל 17 היו לו תלמידים רבים ועמד בקשרי שאלות ותשובות עם גדולי התורה המפורסמים ביותר. לאחר נישואיו היה סמוך על שולחן חותנו, ולאחר מות חותנו ניסה לעסוק במסחר, אך הדבר לא צלח והוא חי מן העיזבון של חותנו. לאחר מכן מונה לרב בשינובה, שהייתה מפורסמת בחכמיה והפקים ישיבה גדולה. בתקופה הזאת טרם נטע אחר החסידות. היה לבעל הישמח משה בן ובת. בנו יחידו היה הרב הקדוש רבי אלעזר ניסן מדרוביץ', אבי שולשלת סיגט המפורסמת. וביתו היחידה ניסה לרב הקדוש רבי ארי לייב ליפשיץ, בעל האריה דווי אילאה. חתנו זה נמנע עם תלמידי הרב הקדוש החוזה מלובלין, והישמח משה היה
מוכיח אותו
על שמתנהג בדרך החסידות. רב אריה לייב בשיב כי הוא מוכן לעזוב את דרכי החסידות רק אם יישא אמו אל החוזה. ולאחר שיכיר את דרכו ועבודתו, עדיין יחזיק בדעתו לעזיבת החסידות. הישמח משה הסכים, ומאז התקרב מאוד לרבו החוזה שחיבבו במיוחד. כך גם נסע למגיד מקוז'ניץ זכר צדיק לברכה, שמו נתפרסם כגדול בתורה וחסיד בקדושה ובתארה, כי היה עוסק בנגלה ובנסתר. אלפים נערו אליו, ביניהם גם גויים אשר ביקשו את עצתו ועזרתו. ידוע היה כמי שנותן קמעות לרפואה ולישועה ועסק בכך רבות. גם הבעל חתם סופר פנה אליו כאשר בנו רבי אברהם שמואל בנימין, בעל כתב סופר, חלה וביקש ממנו כי יעניק לו סגולה. היה נקרא בפי מעריציו בשם סבא קדישה. בשנת תקס"ח נבחר להיות רבה של אוהל, להיות ראשון מפיצי החסידות בחלק זה של הונגריה. שם הייתה לו ישיבה שבה הרביץ תורה קרוב ללמד ג' שנה. בשנת תקס"ב העלילו עליו כי נתן קמיעות ליהודים שנדרשו לעבודת הצבא, כדי שיעלה בידם להשתחרר, אך הוא לא ננש בשביל כך.
אתה יודע שהבעל הישמח מוישה היה מאוד ידוע בכמיהה ובציפייה לביאת המשיח. אחד מתלמידיו של הישמח מוישה סיפר שהוא שמע אותו פעמים רבות אומר שהוא מוכן למסור את נפשו לאבדון חס ושלום, ובלבד שעל ידי זה יתוקנו כל הפגמים שחסרים עדיין לביאת המשיח, כדי שהמשיח יבוא בפועל ממש. על כיסאו היה מונח תמיד השטריימל והקפוטה של שבת, שאם המשיח יבוא הוא יהיה מוכן ומזמן מיד לצאת לקראתו. היה לו מנהג שבכל ערב לפני שהולך לישון היה מצווה למשמש שלו שאם הוא ישמע תקיעת שופר שיעיר אותו מיד משנתו, אולי זה שופרו של משיח. יש סיפור ידוע שפעם נודע בבית הישמח מוישה שחתנו עומד לבקר אותו. בני הבית התכוננו לקראת בורו של החתן, האורח. הישמח מוישה ישב בחדרו, ישב ועסוק בלימוד, והגיעה השעה שראו אותו מגיע. אז מיד אחד מאנשי הבית נכנס פנימה לחדרו של הישמח מוישה ואמר בהתרגשות, הוא הגיע. הישמח מוישה מיד התנער, לבש את בגדי השבת ובזריזות יצא לקבל את פניו של של המלך המשיח. מי יכול להיות כשאומרים הוא הגיע אם לא המשיח? ומה רבה הייתה אכזבתו כשבמקום לראות את המשיח הוא רואה את האורח, אמנם זה היה חתנו, אבל האכזבה שלו הייתה כל כך גדולה שהוא נפל והתעלף, ואז העירו אותו ושמעו אותו ממלמל, הוא עוד לא הגיע, זה לא הוא. מספרים שלפני הסתלקותו בשנת תרש א', הוא אמר, ריבונו של עולם, אתה ידעת שכל חיי ציפיתי למשיח, ואילו ידעתי שלא יבוא בחיי, לא הייתי יכול לשאת זאת. אז כך, היה, כך נאה לך לעשות ליהודי קשיש כמוני. ועכשיו אבקש ממך, ריבונו של עולם, שיבוא עכשיו משיח, גם אם אני כבר לא אזכה לזה, אבל למען כבודך יתברך, שיבוא עכשיו משיח, ואני מוסר את נפשי ורוחי ונשמתי למען כבוד שמך.
וכך הוא נפטר.
כן, הוא נפטר בכ"ח בתמוז תרש א', אחרי פטירתו התחיל נכדו לערוך את כתביו ולהוציא אותם לאור, בין הכתבים שלו זה ישמח משה על התורה ועוד ועוד. מצאצאיו זה נכדו האדמור מסאטמר ביואל טייטלבוים ונכדו האדמור מצאנז קלויזנבורג ואדמורים לבית סאטמר וצאנז ועוד אדמורים ורבנים רבים.
זו הייתה הפינה החשובה והמיוחדת של ברון טייטלבוים, ואנחנו שולחים לו רפואה שלמה. בעזרת השם בשבוע הבא בקולו.
אמן ואמן.
על אפיקה עם רואים, אה!
אתרוגי לוריה כפר חב"ד, אתרוגים מהודרים בהשגחת בד"ץ עדה חרדית, טלפון 03-960-6741. פנימה, פנינים ותכשיטי פנינים, אזור הבורסה ברמת גן, מגדל יהלום, קומת הלובי, בימים א' עד א' עד 5:30 בערב, טלפון 03-613-2770. התוכנית בחסות מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חב"ד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות, לקבוצות וליחידים 050-526-4864.
חזרנו לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים. הרב ברוד, ועכשיו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות אוז'רוב.
חסידות אוז'רוב מתחילה אצל רבי אריה לייבוש אפשטיין, שהיה תלמידו של החוזה מלובלין וחברו של היהודי הקדוש. בשנת תקע"ב הוא נתמנה לרב בעיירה אוז'רוב, שהיא עיירה בפולין, וכעבור כמה שנים חסידים קיבלו אותו עליהם לאדמור. מאוחר יותר הוא עבר לעיירה הסמוכה שנקראת אופלה, ושם הוא נסתלק.
חסידות אוז'רוב הייתה תמיד חסידות קטנה. מסופר שהיהודי הקדוש אמר לרבי לייבוש מאוז'רוב, הנשמות של שנינו הן נשמות של שני בעלי התוספות, שנהרגו על קידוש השם וירדו שוב למטה כדי להשלים את שנות חייהם החסרות. אני, שנפלתי בידי ההמונים, לא אזכה לאריכות ימים, אבל אתה תאריך ימים.
אוז'רוב הייתה מאז ומעולם חסידות למדנית. האדמורים ובני משפחותיהם היו גאונים גדולים, רבנים, דיינים, מחברי ספרים, וזה גם מה שהם טבעו מהחסידים. האדמור הרביעי מאוז'רוב, רבי אברהם שלמה, היה מתפלל כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא היה מתחיל את התפילה בפינה אחת, והם מוצאים אותו אחר כך בקצה השני.
האדמור החמישי, המכונה האש דת על שם ספרו, נודע לאחד מגדולי האדמורים בזמנו, וכיהן במשך כמה שנים כיושב ראש מועצת גדולי התורה. הוא החליט לעזוב את אוז'רוב בשנת תרפ"ז, בגלל שהתעוררה שם מחלוקת על המשך הרבנות. הוא אמר שממחלוקת צריך לברוח. הוא עבר לארצות הברית שבה הייתה קבוצה קטנה של חסידי אוז'רוב, אך לאחר מכן התברר שדווקא הצעד הזה הציל את ההמשך של החסידות, כי מלבדו לא נשאר שום נצר לאדמורי אוז'רוב, כי כולם נספו בשואה.
האדמור מאוז'רוב הנוכחי, רבי תנחום בנימין בקר, מנהיג את החסידות כ-36 שנים. בית המדרש של אוז'רוב שכן עשרות שנים בתל אביב, ולפני 8 שנים הוא עבר לבני ברק. בין חסידיו של האדמור מאוז'רוב יש גם קהל גדול של חסידות חנצ'ין, שבהיעדר ממשיך לחסידות אחרי השואה, הם אימצו את האדמור מאוז'רוב לרבה שלהם. לחסידות אוז'רוב יש ישיבה קטנה, מכון להוצאת ספרים וכולל אברכים.
אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות, והפעם חסידות אוז'רוב.
הגענו אל השיעור בספר התניה, שאותו נשמע כרגיל מפי הרב יחזקאל סופר. ערב טוב לך הרב יחזקאל סופר.
ערב טוב לכל מאזינינו ולכם באולפן, רב חיים ולם והרב ברוד, שלום. לאחר הכרת שתי דרגות הצדיק, צדיק וטוב לו, הצדיק הגמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור, נכיר עתה בפרק י' את שתי הדרגות המקבילות שישנם ברשע. אומר הרבי גר, וזה לעומת זה, רשע וטוב לו, לעומת צדיק ורע לו. דהיינו שהטוב שבנפשו האלוקית, שבמוחו, ובחלל הימני שבליבו, כפוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאלי. כלומר, תחילה תופס אדמור הזקן את הקצוות הקרובים שבשניהם. כשם שבצדיק הגמור, כשם שבצדיק ישנו אינו גמור, כי יש בו מעט רע, כך ברשע ישנו שאינו גמור, מפני שעדיין יש בו מעט טוב. ואם ברשע הגמור אין חילוקי דרגות, שהרי אי אפשר לחלק למשל בין הרוג קל להרוג קשה, לא כן הדברים בדרגת הרשע שאינו גמור. מסביר הרבי, וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות בעניין כמות ואיכות הביטול, וכפיפת הטוב לרע חס ושלום. יש מי שהכפיפה והביטול אצלו מעט מזער, הוא מתכוון באיכות החטא, ואף גם זאת אינו בתמידות, הוא מתכוון בכמות הכישלונות. ולא תדיר לפרקים קרובים, אלא לעתים רחוקים מתגבר הרע על הטוב, וכובש את העיר קטנה הוא הגוף, אך לא כולו, אלא מקצתו לבד, שיסר למשמעתו, ונעשה לו מרכבה ולבוש להתלבש בו אחד משלושת לבושי הענל, או מחשבה, או דיבור, או מעשה. זו הכוונה של כישלונות בסור מרע, או להידרגיסה לדוגמה, כישלונות של היעדר עשי טוב, כגון שישעת הכושר לעסוק בתורה, והוא מפנה ליבו לבטלה, שבאחת מכל אלה וכיוצא בהם נקרא רשע בעת ההיא. למה הוא נקרא רשע? שימו לב למשפט. שהרע שבנפשו גובר בו, הוא מתלבש בגופו ומחתיאו ומתמו. ואחר כך, גובר בו הטוב שבנפשו האלוגית, הוא מתחרט, הוא מבקש מחילה וסליחה מהשם, והשם יסלח לו אם שב בתשובה. זה תיאור של צדיק, של רשע שאינו גמור בדרגה הקלה. וכאן צריכים לציין שאומנם ברגע שעושה תשובה, הוא נקרא צדיק גמור בדינו, כפי שלמדנו בפרק א' בתניה, לגבי הדין ומשפט. אבל אין זה מוריד ממנו את שם התואר, שם העצם, רשע. גם הוא נקרא רשע. למה? שזה בא לתאר לא את מצבו ההתנהגותי. שהרי מי שנכשל בחטא פעוט לעתים רחוקות, איננו מסווג בשפה העממית כרשע. יכול להיות יהודי חרדי, חסידי. אלא למה הוא נקרא רשע וטוב לו? זה מציין את האיזון השלילי שבין שתי הנפשות. כלומר, עצם זה שאין מופרך אצלו להיכשל מעשית במעשה המנוגד לרצון השם, זה מוכיח את עדיפות הנפש הבעמית על האלוקית. ולזאת יקרא רשע. ויש, אומר הרבי עוד בהמשך, דרגה חמורה יותר, יש מי שהרע גובר בו יותר, באיכות החטא, ומתלבשים בו כל שלושת הלבושים של הרע, ומחתיאו בעבירות חמורות יותר, ובעיתים קרובות יותר, אבל בינתיים מתחרט, ובאים לו הרהורי תשובה מבחינת הטוב שבנפשו, שמתגבר קצת בינתיים. אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע ולפרוש מחטאיו לגמרי, להיות מודה ועוזב. ועל זה אמרו רז"ל רשעים מלאים חרטות, שהם רוב הרשעים שיש בחינת טוב עדיין בנפשם. מה הסביר פה הרבי? עצם תופעת הרהורי התשובה, כמוהם כפרפורי חיים אצל החולה המסוכן, שהם נותנים תקווה להצלחת ההחייאה. כל זמן שישנו עדיין דופק התשובה, הרי הוא בגדר רשע אמנם, הוא חולה, אבל וטוב לא. כלומר, יש בו עדיין ניצוץ של קדושה. אלא שהוא, הניצוץ הזה לא מספיק חזק כדי להפוך את הקערה על פיה ולחזור בתשובה שלמה ומעשית. למה? כי הטוב הזה כפוף לו, לרשע. בנקודה הזאת יש נושא מעניין, שלמרות שפרקטית אפשר לבוז לחרטותיו הבלתי תכליתיות של הרשע, עד שהוא מגיע למצב רשעים מלאים חרטות, אז למה הם לא חוזרים בתשובה? אז אמרו בהלצה, הוא נהנה מהטרגדיה של החרטה. אז אפשר לכאורה לבוז לחרטות החוזרות ונשנות הללו. אבל ממבט החסידות יש כאן גילוי אלוקות, שמורה על עומק הקשר בין נשמה יהודית לאלוקות. עד שגם שכבות מרובות של רפש חומרני אינן מצליחות לשתק את פעימות הנשמה. כמו שכתוב, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אלא שישנם מקרים חריגים של רשע גמור שכבר אין לו דופק. ובלשון בעל התניא אומר כך, אך מי שאינו מתחרט לעולם ואין באים לו הרהורי תשובה כלל, מה הכפל הזה? לא רק שאין לו חרטה כואבת, אלא אפילו לא חולפת בו מחשבה שמא עליו להשתנות, אולי הוא יגזים ברשעו, אפילו זה גם לא בא לו. אחד כזה, אומר אדמור הזקן, נקרא רשע ורע לו. מה פרוש ורע לו? שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו. כי גבר כל כך על הטוב עד שנסתלק מקרבו, ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה. ולכן אמרו רזל, כל בעשרה שכינת שריה. בזה האדמור הזקן מסיים את פרק י' מדהים להיווכח מהקטע האחרון באהבת ישראל העצומה של בעל התניא, עד שאפילו לרשע גמור מותיר הרבי כיסתא דחיותא. ובנקודה הזאת באמת אין מקבילות לדרגת צדיק וטוב לו. כי שם, בצדיק וטוב לו, אז רק טוב לו, הרע נכחד לחלוטין. מה שאין כן ברשע, אפילו הגמור, הרי בהכרח עדיין יש לו נפש אלוקית, שאם לא כן, הרי הוא חדל מלהיות יהודי, וזה דבר שאי אפשר. אלא על כורחה נשמתו נותרה בבחינת מקיף, רק שבפנימיותו לא נותרה לו שום הרגשה של טוב וקדושה. אולי ניתן לבאר את זאת באותיות הקבלה. רשע שאינו גמור בדרגה הקלה, אז הטוב שלו מורגש בדרגת נרן, בתודעה שלו שזה המוחין, ברגשותיו שזה אהבה ויראה, וגם בהתנהגותו הדתית מרגישים את הטוב. אלא מה, שלפעמים נופל ברע ומיד מתושש, אבל לעולם אינו מאבד את ההכרה. הרשע שאינו גמור בדרגה החמורה יותר, הנרן שלו באילפון. תודעתו לא מכירה בבורא, רגשותיו אדישים לחטא, ואין צריך לומר שמעשיו הם חילוניות לכל דבר. אלא שעדיין יש דופק ביום הכיפורים וכדומה, סימן שהדרגה של חיה עדיין פעילה אצלו, נרן באילפון, אבל חיה עוד עירה. הרשע הגמור כבר אין גם דופק, גם בחינת חיה נחרטה משורשה, ולא נותרה בו אלא בחינת יחידה, כך שרק החייאה מבחוץ על ידי כוחו של צדיק אולי תעזור לו. ואולי זה מה שמסיים הרבי ומוכיח ממאמר חז"ל, כל בעשרה שכינתא שריה. סימן שיש גם על רשע מקיף של קדושה. מה ראיה? שמה מדובר בעשרה כשרים? אז מעניין את הגהה של הרבי נשיא דורנו בלוח התיקון של התניא, אז הוא גורס שלא צריכים לומר כל בעשרה, אלא הכל בעשרה. עליהם מלמעלה, זהו המקיף שבזכות הרבי, בלוח התיקון, יש להם תיקון.
תודה לרבי חזקאל סופר, וזה הזמן להזכיר שמדי יום חמישי בערב, בשעה 10:30, הרב סופר מוסר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא, רחוב רבי ישראל נג'רה, 38 בירושלים, והציבור מוזמן.
והוורט החסידי.
כן, אז זה ועוד שגם כן קשור לנושא שיחתנו על תשעת הימים, על שמחה. הצדיק רבי ישראל מרוז'ין היה דוחה מאוד את העצבות, והוא היה תמיד מדבר בגנותה של העצבות ובשבחה של השמחה. הגיע תשעה באב, והחסידים לא יכלו לסבול שמשתלטים עליהם רגשות של תוגה ועצב. הם חיפשו דרכים כיצד לשמח את עצמם. ואז עלה בדעתם רעיון מקורי מאוד. הם עלו על הגג של בית המדרש. מפתח הגג הם שלשלו חבל עם עניבה כזאת בקצה, וכשמישהו היה נכנס פנימה, היו לוכדים אותו בחבל, ומרימים אותו למעלה ככה, אחר כך מורידים את החזרה, השתעשו. בתוך כך נכנס לבית המדרש הצדיק, רבי ישראל מרוז'ין. הם שעמדו על הגג לא יכלו לזהות מלמעלה מי נכנס. אז זרקו את החבל, תפסו אותו, הרימו אותו למעלה, ואחר כשהוא היה באוויר, הם פתאום קלטו את מי הם הורידו, את מי הם העלו. מהר מאוד הם הורידו אותו, כולם, כל גופם רועד. כשירד הצדיק, אז הוא הרים את ידיו כלפי מעלה ואמר, ריבונו של עולם, הרי אתה רואה שבניך לא רוצים את החג הזה. קח אותו מהם.
יפה מאוד. כן, הגענו לסיום התוכנית.
ושנזכה שיהפכו ימים אלו לססון ולשמחה ולמועדים טובים.
אמן ואמן. תודה לך, מוטי קופר, הטכנאי. תודה ליוסי אייזנטל, הטכנאי באולפן. הרב ברוט, שמחת סיום המסכת, אנחנו נעביר את זה כאן אצלנו ברדיו. מדי יום, בשעה?
מדי יום ביומו, סיום מסכת, בשעה 4:45. גם ביום שישי, מוצאי שבת, בשעות אחרות. ואכן, באמצעות סיומי המסכת האלה, זוכים המוני בית ישראל לעניין של שמחה מותרת בתשעת הימים, שיהיה לנו שמחה, עד השמחה הגדולה של הגאולה שתבוא בקרוב ממש.
תודה לכם מאזיננו, ונתראה בעזרת השם שוב בשבוע הבא.
La 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 la